בימים האחרונים איראן נקטה עוד מהלך של נסיגה מהסעיפים של הסכם הגרעין עם המעצמות. המהלך האחרון נוגע להפעלת מתקן השרת האורניום, צנטריפוגות, בפורדו. זה מתקן שנמצא בתוך מנהרות, בצל ההר, והאתגר כמובן הוא להמשך הקיום של הסכם הגרעין. האם זה אפשרי בתנאים האלה? מה אומרות על כך המעצמות? איך מגיבה ארצות הברית? בכל הנושאים האלה ועוד, נשוחח עכשיו עם סימה שיין, חוקרת בחירה במכון לשעבר, בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. שלום רב סימה.
שלום.
ראשית, נבין את המהות. מה הצעד הרביעי שעליו הכריזה איראן, ואיפה זה שם את הסכם הגרעין?
אז ככה, קודם כל, היה צפוי צעד רביעי, אבל את השאלה מה הוא יהיה, הצעד הזה הוא בהחלט עליית מדרגה בהשוואה לצעדים קודמים. בעצם הוא, בניגוד להסכם שהיה ברור שרק מתקן אחד, במתקן אחד בלבד מתקיימת ההשערה, עכשיו המהלך הזה בעצם יאפשר לאיראנים ההשערה בשני מתקנים. עכשיו צריך להגיד, המתקן שנקרא פורדו על יד העיר קום, הוא מתקן שהאיראנים בנו אותו, היום אנחנו גם יודעים את זה מהמסמכים של הארכיון שנתפסו, אנחנו יודעים שהם בנו את זה למטרה צבאית, זה מתקן לא להרבה צנטריפוגות, בניגוד למתקן הגדול בנתן שיכול להכין כ-60 אלף צנטריפוגות, המתקן הזה יכול להכין 3,000. האיראנים פירקו חלק מהצנטריפוגות שהיו קיימות קודם, והשאירו 1,044 צנטריפוגות, לא מעשירות, פשוט עומדות. מה שהם עושים עכשיו, צנטריפוגות אגב מדגם ישן, IR1, זה הדגם המרכזי בפרויקט האיראני. מה שהאיראנים עושים עכשיו, הם הודיעו לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לסבא, שהם החל מהיום מתחילים להזרים גז בצנטריפוגות האלה, ומתחילים להשאיר איתם. ביקשו מסבא לבוא לעשות פיקוח, לראות את זה ולאשר את זה. אז קודם כל, כמה מילים לגבי משמעות הצעד הזה. אז כמו שאמרתי, אחד, יהיו עכשיו שני מתקנים שבשניהם מעשירים. שניים, יותר צנטריפוגות מעשירות. קודם היו רק 5,000 שהיו בנתז, עכשיו יהיו כבר 6,000 וקצת יותר. שלוש, האיראנים ממשיכים להיות תחת הפיקוח של סבא ומדגישים את זה בפני כולם ורוצים שהסוכנות תבוא ותאשר שהם עושים את זה. זאת הדרך שלהם להרגיע במידה מסוימת את המדינות האחרות החתומות על ההסכם, פרט לארצות הברית, בעיקר רוסיה, סין והאירופאיות. הדבר הנוסף זה שהרוחני, כשהוא הודיע על המהלכים האלה, אמר שני דברים. אחד, הצעדים שלנו הם בתגובה לזה שלא, כי אנחנו לא מקבלים מההסכם את מה שהיינו צריכים לקבל, כלומר, את הבנפיט הכלכלי. אם אירופה ואחרים לא יצליחו לייצר לנו את היכולת לייצא נפט וכיוצא בזה, אז אנחנו נמשיך בצעדים שלנו. אז א', זאת הסיבה, וב', הוא אמר, אלה צעדים הפיכים. אם תיתנו לנו את מה שמגיע לנו מההסכם, אנחנו תמיד יכולים לחזור חזרה אחורה. זה לא צעד שאי אפשר לחזור ממנו. וכמובן הוא הדגיש את נושא הפיקוח, כי היה ברור לו שכל דבר שהוא לא בפיקוח מיד מעורר את החשש, שאולי הם מרמים, הם אומרים ל5%, אבל הם יעשו ל95% וכל הדברים האלה. לכן הוא מאוד מאוד מדגיש את נושא הפיקוח. עכשיו, צריך לזכור, וכמובן הוא אמר לאירופאים ולכל מי שרצה לשמוע, יש לכם עוד 60 יום, כי ההחלטה האיראנית היא כל 60 יום, כל חודשיים, לעשות צעד נוסף. יש עכשיו 60 יום לנהל מסע ומתן על כל מיני דברים. כזכור, הנשיא הצרפתי, מקרון, מנהל כבר מזה תקופה מסע ומתן, גם עם האמריקאים וגם עם האיראנים, בניסיון לייצר איזושהי פלטפורמה מוסכמת על שני הצדדים, שתאפשר מפגש בין הצדדים והתחלה של מסע ומתן. אם אתם זוכרים, בספטמבר היה ניסיון של מקרון לאפשר שיחת טלפון בין הנשיא טראמפ לנשיא רוחני. טראמפ לפי הדיווחים היה על הקו, רוחני לא עלה על הקו. אז המאמצים של מקרון נכשלו. צריך להגיד שהמנהיג אמר שהוא לא מבין האם המאמצים של מקרון הם תוצאה של טיפשות, או שהוא משתף פעולה עם האמריקאים.
הוא קרא לו גם נאיבי.
נאיבי, כן. אולי לא טיפשות, נאיביות, כדי להגיד את זה עדין יותר. או שזה שיתוף פעולה עם הצד האמריקאי. אז, וכמובן, המנהיג גם אמר לפני יומיים, אנחנו לא ננהל מסע ומתן עם ארצות הברית. אוקיי, אז אנחנו עומדים כאן, צריך להזכיר עוד דבר, האיראנים אמרו שהם יעשירו ל5%, בצד הקודם הם העלו ל4.5, mm-hmm. עכשיו הם עולים ל5%, זה לא באמת משנה, בין 3.67 בהסכם לבין 5, זה לא באמת משנה, הצד הבא יכול להיות 20%, שזה כבר יהיה זה כבר ישנה.
זה בעצם מחזיר אותנו לרמה שבה הם ישירו לפני ההסכם.
נכון, אם הם יחזרו ל-20, אבל בינתיים הם לא עשו את זה, והם משאירים לעצמם בעוד 60 יום, הם יכולים להחליט לעשות את זה. האם ההסכם בכלל קיים עדיין? זה שכולם מדברים על ההסכם זה נחמד, אבל הוא לא באמת קיים. האמריקאים בחוץ, הסנקציות חזרו, והאיראנים מחרסמים בכל מיני צדדים של ההסכם.
אגב, יש להם מנגנון ליישוב סכסוכים שאפשר להפעיל אותו, אבל הם נמנעו עד שלב זה.
נכון, נכון. עכשיו, מה שקורה, האירופאים לא רוצים לשבור את הכלים, ובכל מחיר מנסים לשמר את הגופה המתה הזאת שנקראת ה-JCPOA, ההסכם הגרעין. ולכן הם לא מפעילים, מצד אחד לא מפעילים את זה, ומצד שני, כל פעם שהאיראנים עשו הפרה, הצרפתים, הבריטים, הגרמנים, הגדירו את זה כהפרה מינורית, לא כזאת שמחייבת להפעלה של המנגנון, או איזשהו מהלכים דרמטיים. נראה מה הם יגידו עכשיו. פורדו זה כבר לא הפרה מינורית.
טוב, נראה באיזה סמנטיקה הם השתמשו הפעם.
נכון.
בואי נעבור הלאה לנושאים מרתקים לא פחות מהאזור, ואולי בראשם, מה שבוער כרגע על ראשם של האיראנים, קורה דווקא במדינה השכינה עיראק.
נכון.
מחאה שנדגיש, התחילה כמחאה כלכלית של שיעים בהמוניהם, בעיקר במחוזות הדרומיים ובבגדד נגד השלטון, ומהר מאוד צברה תאוצה לכיוון של מחאה אנטי-איראנית, נגד המשטר האיראני והמעורבות שלו במדינה. זה משפיע על הדרך שבה איראן חושבת אזורית וספציפית בתוך עיראק, על ההתנהגות של המשטר האיראני.
תראה, אין שום ספק שמה שקורה בעיראק מאוד מאוד מטריד את המשטר האיראני. לא במקרה ראינו את סולימני רץ לבגדד וכל זה, אני בטוחה שהטלפונים עובדים שם שעות נוספות. ברור לגמרי, עיראק זה הדבר הכי חשוב לאיראנים, גם יותר מסוריה וגם יותר מלבנון. עיראק זה הגבול הארוך ביותר שלהם, זה השיעים, זה השלטון השיעי בעיראק, זה מדינה שהייתה לאיראן מלחמה איתם של 8 שנים, אין שאלה כמה העיראק והעיראקים והמדינה העיראקית הם אלמנט חשוב בביטחון הלאומי של איראן. מה שקורה היום זה שההפגנות הם בראש ובראשונה נגד המשטר המסוים שקיים בעיראק היום, נגד אוזלת היד שלו, נגד השחיתות, נגד העובדה שהוא לא מייצר מקומות עבודה, בדיור, כל הדברים האלה, כולל קריאות להתפטרותו של ראש הממשלה. עכשיו, האיראנים מצד אחד, זה לא ראש הממשלה האידיאלי בעיניהם, אבל האפשרות של התפטרותו היא מסוכנת בעיניהם, ולכן הם לוחצים עליו לא להתפטר, מכיוון שזאת דוגמה שלילית שיכולה להיות, אחר כך יכול להיות לחיקוי גם באיראן. בדיוק, אם ההפגנות ברחובות וקריאות להתפטרות יכולים להביא, אז גם ההפגנות ששמענו באיראן בשנה שעברה, מוות למנהיג, מוות לרוחני, גם הן יכולות להגיע יום אחד למקום הזה. אז האיראנים לוחצים על ראש ממשלת עיראק לא להתפטר. מצד שני, איש המפלגה הגדולה, מוקתדה סדר, שגם מצד אחד היה באיראן לאחרונה במשך כמה שבועות, גם הצטלם עם המנהיג ועם סולימני וכל זה, מצד שני, הוא כן קורא להתפטרותו של ראש הממשלה, ואנחנו רואים פיצול במחנה השיעי בתוך עיראק. יש את המחנה הזה של המפלגה הגדולה של מוקתדה סדר, שנמצא במקום אחד, וממול מפלגת פתח בראשה אמירי, מאוד מאוד מקורב לאיראנים, ודורשת הישארותו של ראש הממשלה. המצב הוא שבעיראק יש כבר למעלה מ-250 הרוגים, כמה אלפי פצועים, הפגנות מול הקונסוליה האיראנית בקרבלה, העיר הקדושה קרבלה, ניסיון אפילו להתפרץ פנימה.
הצליחו להוריד את הדגל האיראני, כן. והניפו על ראש החומה שם את הדגל העיראקי. זה כמובן מאוד סמלי, אבל יש פה גם עניין של
פיזיות.
פוררות המנגנונים, כן. שאמורים להגן גם על המתקנים או השגרירויות של,
נכון,
איראן.
נכון. ומבחינה זו, זו התפתחות שלילית. לדעתי, האיראנים מאוד לא היו רוצים להתערב בכוחות איראנים ולהרוג איראקים. זה יכול להיות באמת איזושהי מערבולת שהם לא ידעו איך לצאת ממנה. לכן בינתיים אנחנו לא רואים את קאסם סולימני מביא כוחות של משמרות המהפכה להתערב. אבל אני חושבת שהסוגיה הזאת נשקלת באיראן. אני לא חושבת שהם רוצים לעשות אותה, אבל היא נשקלת, והחשש הגדול של ההמשך ההתגלגלות של הדברים, והיציאה מכלל שליטה, ואולי להליכה לבחירות חדשות, ואיזשהו שינוי דרמטי שיזיז את הכוחות הפרו-איראנים, מאוד מאוד מטריד את האיראנים.
טוב, אז לעומת החיים הקשים שלהם בעיראק, בואי נדבר על עוד מדינה ש... איך נאמר, נחשבת ל... אנטגוניסט אזורי, אבל דווקא בחודשים האחרונים תהליך של התקרבות, של התפשרות, או מין יכולת להגיע להבנות בין איראן לסעודיה.
כן, אנחנו עוד רחוקים מלהגיע להבנות, אבל אכן יש, הייתי אומרת, גישושים קטנים בין השני הדדים. אנחנו יודעים ש... בעצם צריך להגיד ברקע, יש שני דברים. הסעודים תמיד פחדו מהאיראנים, ותמיד שנאו את האיראנים, וטראמפ, כשהוא הגיע לשלטון, אז הם אמרו לעצמם, הנה הגיע בן אדם שיושיע אותנו מהאיראנים, והיו, תמכו בו מאוד, ותמכו במדיניות האנטי-איראנית שלו. מה שהסתבר להם מהר מאוד, זה שטראמפ בדיבורים מצוין, אבל כשזה מגיע למעשים, וכשתוקפים את המתקני הנפט של הרמקו בסעודיה, אז מסתבר שהוא לא מוכן לעשות שום דבר נגד איראן, והם נשארו לבד. נשארו לבד ולא מוכנים, ולא רוצים כמובן להפעיל כוח צבאי, כי ברור שהאיראנים חזקים מהם ונחושים מהם. ואנחנו רואים ניסיונות של הסעודים להפעיל מתווכים מול האיראנים. שני הבולטים שבהם, זה אחד מהם זה ראש ממשלת עיראק, שבהחלט ניסה, כי הוא גם בתווך במידה מסוימת, ניסה לדבר ואפילו הציע איזושהי פגישה של, לאו דווקא הבכירים ביותר, אבל פגישת ניסיון פשרה ראשון בין האיראנים לסעודים בבגדד. והשני שהוא לא פחות חשוב הוא ראש ממשלת פקיסטן. שהסעודים ביקשו ממנו להתערב, הוא גם דיבר עם רוחני בעצרת האום, הוא גם נסע לטהרן וגם נסע לריאד, אבל בינתיים אנחנו לא רואים שזה מתקדם, אנחנו כן רואים את הגישושים האלה, אנחנו כן רואים למשל שהמע"מ מתקרבת הרבה יותר לאיראן מאשר סעודיה, וכידוע הם פעלו ביחד וגם פועלים ביחד בתימן, אז למשל המע"מ הם הפשירו 700 מיליון דולר איראנים שהיו מוקפאים במע"מ, הפשירו אותם והחזירו להם. היועץ לביטחון לאומי נסע לבקר בטהרן. יש איזה שהם התקרבויות, ואין ספק שהסעודים רואים את זה, מוטרדים ורוצים להיות גם כן בכיוון הזה של ניסיון להגיע לאיזה שהן הבנות. אתה צריך להגיד, אנחנו עוד רחוקים מהעידן של הפשרה בין שני הצדדים, והבנות אמיתיות על תימן, על סוריה, על נושאים שיש להם אינטרסים משותפים, אנחנו רחוקים עוד משם. אבל צריך להגיד, גם הסעודים רוצים לגמור את המלחמה בתימן, גם יש לחץ רב אמריקאי וצרפתי ושל האום ושל אחרים לנסות להגיע לאיזושהי הסדרה, ותימן יכולה להיות סוגיה שגם איראן וגם סעודיה יהיה להם עניין לפתור את זה על ידי דיאלוג כלשהו ביניהם. אנחנו עוד לא שם, רק לפני כמה ימים הסעודים שחררו באופן כמחווה של רצון טוב 18 מלאכים שהם עצרו כשנה לפני שנה, איראנים שחררו אותם והעבירו אותם חזרה. אנחנו רואים צעדים של גישושים, שליחת מסרים, ניסיונות להגיע לאיזשהם הבנות שתאפשרנה מפגש ואולי החזרת יחסים דיפלומטיים, כי כידוע השגרירות הסעודית באיראן הותקפה והאיראנים החזירו, הסעודים החזירו את השגריר, האיראנים החזירו, זאת אומרת, יש פה איזשהו צעדים שאנחנו יכולים לראות אותם כצעדים ראשוניים שאולי יקרו בזמן הקרוב, הם עוד לא שם.
תודה רבה, סימה.
תודה לכם.